חדשות כל חי, השעה 10.
שלום רב, חנוכה שמח. באולפן אריאל שרפר. מחבלי חיזבאללה שיגרו בשעה האחרונה טיל נוסף לעבר יישובי הגליל המערבי. נכוחות צהל השיבו באש לעבר מקורות הירי. בחסדי שמיים לא דווח על נפגעים או על נזק. דובר צהל תת אלוף הגרי הצהיר הערב כי חשוב שאזרחי ישראל ידעו, אנחנו תוקפים בלבנון באופן חמור ביותר. נמשיך לפעול כנגד כל איום על ישראל, ובוודאי בצפון, הדגיש דובר צהל בהודעתו. את הידיעות מסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. מורם רשמי בבית הלבן הודיע הערב כי נשיא ארצות הברית ביידן שוחח עם ראש הממשלה נתניהו כדי להתייעץ על הסכסוך בין ישראל לחמאס כהגדרתו הלא ברורה, את המלחמה הנמשכת כבר 62 ימים. בהודעה רשמית נוספת של הבית הלבן נקבע כי אין קרבה לעסקה נוספת על הפסקת אש בין ישראל לחמאס. עוד עסקה הודעת הבית הלבן במחלוקת פנימית בשלטון האמריקני המעכבת את העברת כספי הסיוע של ארצות הברית לישראל. לפי ההודעה, הרפובליקנים משחקים עם הביטחון הלאומי וההיסטוריה תשפוט אותם בחומרה. נשיא המדינה הרצוג, ראש הממשלה נתניהו ושרים וחברי כנסת נוספים שלחו הערב הודעות תנחומים והשתתפות בצער לשר והרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט על נפילת בנו גל, השם ייקום דמו, בקרבות בעזה. המהדורה המרכזית בקול חי הגיב השר מיקי זוהר מהליכוד על הידיעה המצערת, כשהוא מוסיף מסר חשוב להמשך הלחימה.
אנחנו צריכים להבטיח שהאובדן הזה הוא לא לשווא, שכל העבדות האלו שאנחנו סופגים, שכל בחור צעיר כזה, עולם ומלואו, לא, ולמשפחתו ולחבריו, הוא לא יהיה אובדן לשווא. אנחנו צריכים להשמיד את החמאס עד האחרון שבהם.
בנוסף, התייחס השר זוהר למחלוקת על תקציב המלחמה המתוקן, כשהוא מדגיש את חשיבות הכללת צורכי הציבור החרדי בבסיס התקציב הבא.
אדם חרדי צריך את הצרכים שלו, צריך שיוכל לחיות בכבוד בישראל. הוא לא צריך להרגיש כגנב בלילה שמבקש תקציב. זה דבר שצריך להוציא מן העולם. וכדי לעשות את זה צריך להפסיק את המונח הזה כספים קואליציה. האוכלוסייה החרדית צריכה להיות מתוקצבת בבסיס התקציב. הם לא חריגים, הם לא שונים.
גדולי ישראל הדליקו הערב נר ראשון של חנוכה עם חסידיהם את הקולות מחצרות האדמו"רים, מביא כתבנו נעתי קליש.
הערב נר ראשון של חנוכה החלו המוני בית ישראל בהדלקת נרות החנוכה להודות ולהלל על הניסים והנפלאות. כך נשמע הדלקת נר ראשון של חנוכה אצל מורון הגויין רב דויב לנדו.
ברוך אתה אדוננו, אלוהינו מלך העולם, שהכול נהיה בדברו. אמן. אמן.
מורון הגויין רב משה הלל הירש הדליק בזמן בפתח ביתו עם תלמידיו.
ברוך אתה אדוננו אלוהינו מלך העולם אשר כדשון במצווה סוב וסיוונו לתקנן של חנוכה.
מורון פויסק הדור הגויין רב משה שטרנבוך שליטה הדליק נר ראשון של חנוכה עם תלמידיו ומקורביו. כך זה נשמע.
אלוף פיקוד הדרום ירון פינקלמן הדליק הערב נר חנוכה עם חיילי מילואים בעזה והעביר להם בתום הדלקת הנרות מסר מחזק ומעצים.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. איזה מלחמה, מלחמה ארוכה וחשובה וקשה. זה רגע סמלי של הדלקת נרות חנוכה. בזמן הזה שאנחנו פה בג'באליה, המשפחות שלנו כולנו שרות ומדליקות נרות כי הן סומכות אלינו. אתם המכבים של ימינו, ואנחנו נמשיך הלאה קדימה עד לניצחון.
אמן כן יהי רצון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, התחזית מיד.
התחזית בחזות, בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
הלילה מעונן חלקית, מחר צפויה התחממות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך בלילה ייתכנו גשמים מקומיים בעיקר בצפון ולאורך החוף.
התחזית בחזות, בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
ועד כאן חדשות כל חי.
נר ראשון של חנוכה. חנוכה שמח, מכל חי.
בימים ההם בזמן הזה
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל תקופה ובכל זמן בשבילי, מאז ומתמיד איתי כל חי.
הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שלום וברכה לכל המאזינים בחנוכה שמח. אנחנו נפגשים שוב בתוכניתנו קבועה, הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחרי המאזינים. מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלות אחרי המאזינים 03-593-93, 03-500-9393, או חילופין בפקס 03-616-4477. את הפקסים כמו כן שאלות באמצעות האתר רצו לשלוח בשעה הראשונה, כדי שנתייחס אליהם עזרת השם בלא נדר מיד בתחילת השעה השנייה. אנחנו פותחים כדרכנו בקודש בפתח הלכתי, לא לפני שנודה לעוסקים על המלאכה. הטכנאי יוסי בן חיים, המפיק נתי שולמן, תודתנו נתונה להם מראש, ותהי משכורתם שלמה מעם השם. במסגרת הפתח הלכתי נעסוק היום בהלכות החנוכה, בדברים שיותר שייכים לערב שבת. היום הדלקנו יום ראשון חנוכה, נר ראשון של חנוכה, מחר בעזרת השם נר שני של חנוכה, ויש כמה הלכות סביב ההדלקה בערב שבת ובמוצאי שבת. ראשית נתייחס לאלו שנוסעים משבת לביתם וחוזרים במוצאי שבת, איכן מדליקים ביום שישי ואיכן מדליקים במוצאי שבת. אז משפחה שיוצאים מביתם ליום השבת, אם הם יוצאים מביתם לפני פלג המנחה, שזה שעה ורבע לפני צאת הכוכבים, לפני השעה 3:45, אז המקום ההדלקה שלהם זה במקום שלשם הם הולכים, בתנאי שהם לא חוזרים לישון בביתם. עוד פעם, הם יוצאים מהבית לפני פלג המנחה, לפני השעה 3:45, והם לא חוזרים לישון בביתם, אז לכל השיטות ולכל הדעות מקום ההדלקה זה איפה שהם הולכים. אז מה צריך לעשות? להשתתף בפרוטה לבני ספרד, לתת שקל לבעל הבית, להגיד לו משתתף איתך בשמן ובפתילות. לבני אשכנז מדליקים בעצמם בברכה. בני ספרד אח סנאי לא מדליק אלא רק משתתף, בני אשכנז מדליקים לעצמם, לא חייבים אבל כך ראוי לעשות. אבל זה הכל אם הם לא חוזרים לישון בביתם. אבל אם חוזרים לישון בביתם, הולכים רגלית, חוזרים רגלית, נוסעים ברכב, חוזרים רגלית, אז מקום הדלקתם זה הבית הקבוע. אבל איך הם ידליקו בבית הקבוע? הרי הם יצאו לפני פלג המנחה, אי אפשר. אז בכזה מצב צריך למנות שליח, שהשליח ידליק אחרי פלג המנחה. והשליח לא מברך. שליח לא מברך על ההדלקה, כי המשליח לא נמצא לידו, כפי שהמשנה ברורה מעריך בתרע"ה, סעיף קטן ט', והערכנו מזה מאוד בספרון הלכות מועד, להגיד למה השליח לא מברך. זה כשיוצאים לפני פלג המנחה. אז אם לא חוזרים לישון בביתם, מקום ההדלקה זה במקום שלשם הם הולכים, ואם חוזרים לישון בביתם, מקום ההדלקה זה במקום הבית שלהם שלשם הם חוזרים על ידי שליח, וצריך להקפיד שאם הם מדליקים בחלון או בפתח חדר מדרגות, אז כמות גדולה של שמן שידלקו הנרות עד חצי שעה אחרי צאת הכוכבים, ואם מדליקים על השולחן בתוך הבית, אז צריך לתת כמות כזו גדולה של שמן שידלקו הנרות אז שיחזרו לביתם, כי זה הפרסום בנושא לבני הבית. אבל אם הם יוצאים מביתם אחר פלג המנחה, דיינו אחרי השעה 3:50, אז אם הם חוזרים לישון בבית, ודאי שההדלקה זה בבית. הם בעצמם ידליקו בבית עם ברכה לפני שהם יוצאים, כי הם נמצאים בפלג המנחה בבית. וכפי שאמרנו, אם מדליקים בחלון או בפתח אדם מדרגות, ייתנו כמות של שמש, ידליקו נרות עד חצי שעה חצי הכוכבים. אם מדליקים בתוך הבית, צריך שידלקו הנרות עד שיחזרו לביתם. אלו שיש להם מנהג, כמו אצל החסידים, להדליק בבית. אבל באופן כללי צריך לדעת שההדלקה צריכה להיות על החלון או על פתח חדר מדרגות. לא נערך בזה כעת. זה אם הם חוזרים לישון בביתם, אבל אם הם לא חוזרים לישון בביתם, הם יצאו אחרי השעה 10 ל-4 מהבית, והם לא חוזרים לישון בביתם, אז בכזה מצב יש ספק איפה מקום ההדלקה, אז בכזה מצב עדיף ונכון למנות שליח שידליק גם בביתם. באמת, עיקר ההדלקה זה במקום שלשם הם הולכים, כי סוף סוף שם הם הולכים להיות ביממה הקרובה. אבל טוב שימנו שליח שידליק גם בביתם, כי יש פה צד לומר שכיוון שבזמן ההדלקה שזה פלג המלכה היו בבית, אז אולי זה כמו יום רגיל שמי שנמצא בזמן ההדלקה בצד הכוכבים הוא צריך להדליק אפילו אם הוא יוצא מיד. אבל זה פשוט שאם הם יוצאים אחרי צד הכוכבים, זה פשוט שההדלקה היא בבית שלהם בברכה אחרי פלג המנחה, כיוון שבזמן ההדלקה הם היו בבית. בזמן ההדלקה דהיינו צאת הכוכבים, שזה הזמן של החיוב, רק אנחנו מקדימים כי אפשר לדבר צאת הכוכבים בערב שבת, הם היו בבית, אז פשוט שבכזה מצב הם מדליקים בביתם בברכה אחרי פלג המנחה, וזה לא משנה אם הם חוזרים לישון בבית או לא חוזרים לישון בבית, כי כל אדם שנמצא בביתו בזמן ההדלקה הוא מדליק עם ברכה אפילו שהוא יוצא ולא חוזר לפה בלילה הקרוב. זוגות נשואים שמתארחים אצל הוריהם בשבת ומקבלים דירה לשינה, הם אוכלים אצל ההורים ומקבלים דירה לשינה, איפה ידליקו נרות חנוכה? במקום שאוכלים או במקום שישנים? מקום ההדלקה זה במקום שאוכלים, כי מקום אכילה עיקר. ולכן לבני ספרד השתתפו בפרוטה עם בעל הבית, ובני אשכנז ידליקו בעצמם. אבל אם ידליקו במקום השינה, יצאו ידי חובה. כך מבואר בסימן תפר שעין זין, סיפה לבשולחנו וברמה, על פי הראש והרשבה, משתברו שם, סיפה קטן יתחילת יתבט. ואם הם חוזרים לישון בביתם הקבוע, אז זה כמו שדיברנו מקודם, שוודאי שהמקום העיקרי עבורם זה הבית שלהם. אף על פי שהם אוכלים אצל ההורים וחוזרים לישון בבית, אבל כמו שהבית זה הבית הקבוע שלהם, אז ודאי שם צריכים להדליק. שבת חתן, שבת חתן שמקבלים האורחים דירות וסוחרים אולם ששם הם אוכלים, מקום ההדלקה כל אחד בדירה שלו. לכוון לא לצאת בהדלקה של בעל השמחה, להשתדל להקדים את הדלקתם לפני הדלקתו ולברך. כי הם לא יוצאים את החובה בהדלקה שלו, זה לא נקרא אחסיני. אותו דבר עם בעל השמחה סוחר קמפוס, שיש שם חדרי שינה וחדר אוכל, כל משפחה תדליק בחלון של החדר ששם הם ישנים עם ברכה, ולכוון שלא לצאת בהדלקת בעל השמחה ולהשתדל להקדים את הדלקתם להדלקתו. ואם הננת המקום לא מאפשרת להדליק בחדר, גם לא בבית חנוכיה, ידליקו בפתח של החצר של הקמפוס. ואם אין אפשרות, ידליקו בפתח הבניין שפונה לחצר של הקמפוס. אבל זה מקום ההדלקה, ולא בחדר האוכל, כי החדר האוכל פה יותר דומה לחדר האוכל של מסעדה, של בית מלון, ולכן לא מדליקים שם. במוצאי שבת, אלו שחוזרים לביתם במוצאי שבת, מקום ההדלקה זה הבית הקבוע שלהם. והשתדלו להזדרז ככל האפשר, כדי שיהיה פרסום מניסה לבני רשות הרבים. זה כשהם חוזרים לביתם במוצאי שבת. אבל אם הם לא חוזרים לביתם הקבוע, אלו נוסעים במוצאי שבת להתארח במקום אחר, אז מקום ההדלקה זה איפה שהיו בשבת. וצריכים להישאר שם לפחות חצי שעה, ולהשתדל לכל סעודה רביעית. אבל אם חוזרים לביתם, אמנם נחלקו בזה הפוסקים, אבל דעת רוב ככל הפוסקים שמקום ההדלקה זה איפה שהם חוזרים לבית שלהם, הבית הקבוע שלהם. ולכן לא להשתתף עם בעל הבית ולהגיד אנחנו משתתפים על הצד שאנחנו חייבים פה, וכשחוזרים לבית הדליקו עוד פעם, כי אז הם מפסידים את הברכה, כי יכול להיות באמת שיצאתם במקום שהשתתפתם. אז לכן לכוון שלא רוצים לצאת בהדלקה שבעל הבית, להשתדל, להזדרז, לחזור מה שיותר מהר לבית, ולהדליק עם ברכה. זה לגבי החלק של אח סיני בערב שבת. מתי זמן ההדלקה בערב שבת? זמן ההדלקה בערב שבת הוא מפלג המנחה. אף על פי שבכל ימי החנוכה זמן הדלקה מפצת הכוכבים, אבל בערב שבת, מכיוון שאי אפשר להדליק בזמן, הדליק אותו הקדמה מפלג המנחה, שזה בערך 3:50. אם אדם הקדים, זה פלג המנחה של שעה ורבע לפני הצאת. אם אדם הקדים לשעה ורבע לפני השקיעה, הוא לא יצא את החובה, אז בדיעבד יצא את החובה, כי זה שעה ורבע לפני השקיעה. דיינו, אחרי 3:50 ניקח 13 דקות אחורה, אבל אם הוא הדליק לפני כן, נגיד הדליק בשעה 3:30, שזה לפני שעה ורבע לפני השקיעה, אז בכזה מצב, או 3:25, צריך לבדוק קודם כל לפי עניינו, יותר משעה ורבע לפני השקיעה, אפילו בדיעבד לא יצא, צריך לחבות ולחזור להדליק עם ברכה. אין חובה להדליק בפלג המנחה, אלא רשאים להתחיל לנהוג מפלג המנחה, אבל אפשר גם להדליק 30-40 דקות לפני השקיעה. אבל להשתדל לסיים את ההדלקה עד 30 לשקיעה, כדי להרוויח גם את שיטת העיריים. ובכל אופן צריך להקפיד, כמו שהפוסקים כתבו בתפר שעינתת, לשים כמות מרובה של שמן, שידלקו הנרות עד 30 אחר צאת הכוכבים. נרות חנוכה שקבעו לפני קבלת שבת, מעיקר הדין פוסק מרן השולחן ערוך בתפר שעינת סעיף ב', שלא חייב לחזור ולהדליק, כי החובה היא לפני השקיעה, אז ממילא חלות חובת ההדלקה כבר התחילה. אבל יש פוסקים שחולקים על זה. יש פוסקים שסוברים דעת המרשל והתז, שאומנם יש פה התחלה של מצווה, אבל עדיין חלות המצווה מתחילה רק בשבת. אז אם זה נכבה לפני השקיעה, קבע לפני השקיעה, אז תדליק עוד פעם. אבל בלי ברכה. אז לכן באמת המשנה ברורה פוסק, וכך ראוי לעשות, להדליק בלי ברכה שוב. זה הכל כמובן בזמן שעדיין יש אפשרות להדליק. ואם הוא קיבל שבת, וזה עדיין יש עוד זמן לעוד רבע שעה 20 דקות לפני השקיעה, יבקש ממישהו אחר, הוא מבנה ביתו שידליק. אבל בלי ברכה. מדליקים בערב שבת נרות חנוכה תחילה, ואחר כך נרות שבת, כדי לחשוש לדעת הבאג שמקבלים שבת בהדלקה. אז לכן קודם כל נרות חנוכה, אחר כך נרות שבת, ואם טעו בדבר והדליקו נרות שבת קודם, אז זה תלוי. אם האישה ידליק את נרות השבת ובעלה מדליק את נרות החנוכה, אין שום חשש שידליק. אבל אם האיש מדליק את שניהם, גם בכזה מצב, אם הוא טעה והדליק את נרות השבת קודם, מדליק את נרות החנוכה. כי המנהג הוא שאיש לא מקבל. אבל אם האישה מדליקה את שניהם, והיא טעתה והדליקה את נרות שבת קודם, לבנות אשכנז היא לא יכולה להדליק נרות חנוכה. תבקש ממישהו אחר שידליק, הוא יברך להדליק נרות חנוכה, והיא דבר שעשה ניסים ושחיינו, כי נמצאת לידו. לבנות ספרד, אם היא לא רגילה כל שבת לקבל שבת בהדלקה, תדליק בעצמה את נרות החנוכה. אבל אם היא רגילה לקבל שבת בהדלקה, תבקש ממישהו אחר שידליק. אין חובה להסמיך את נרות שבת לנרות חנוכה. אפשר להדליק מוקדם את נרות חנוכה, ויותר מאוחר את נרות השבת. ככה שיטת רוב הפוסקים. אלו שנותנים מים בכוסיות להגביע את השמן, אם המטרה כדי להגביע מותר, אם המטרה כדי שהכוס לא תשחיר או שהכוס לא תישבר, לבני אשכנז מותר, לבני ספרד זה מחלוקת, רצוי להחמיר, ומי שמקל יש לו מה שיסמוך. הערכנו בזה בהלכות מועד פרק ת' סעיף A. מחר ערב שבת מתפללים תפילת מנחה לפני הדלקת נרות חנוכה, גם כי זה כנגד תמיד שבין הארבעים, והדלקת נרות חנוכה זכר לנס המנורה של בית המקדש שהיא נדלקת אחרי תמיד שבין הארבעים, וגם משום תרדי דה סטרה, כפי שכתבו הפוסקים בזמן תפרשי ט'. אבל זה רק לכתחילה, זה לא בדיעבד. אם אין לו מניין למשל בצהריים, יש לו רק סמוך לשקיעה, ידליק נרות חנוכה ורק יתפלל מנחה. יש עוד הרבה מה לדבר לגבי טלטול החנוכיה בשבת לאחר שקבתה, ולגבי זמן הדלקה במוצאי שבת, אין לנו זמן אבל להאריך בזה. מי שרוצה להסתכל בספרנו, רק עוד פרט אחד. מתי מדליקים נרות חנוכה במוצאי שבת? בבית הכנסת, אלו שמבדילים בבית הכנסת, אז קודם כל מדליקים נרות חנוכה ואחר כך מבדילים, כדי שיהיה פרסום מניסה לציבור של נרות חנוכה בזמן ההבדלה, וגם כדי לאחר את צאת השבת. בבית יש מחלוקת בפוסקים, בני ספרד נוהגים להקדים את ההבדלה, ואצל בני אשכנז הם מנהגים חלוקים, וכל אחד ינהג כמנהג בית אביב. ההדלקה במוצאי שבת לא לפני 35 דקות אחר השקיעה, ואלו שנוהגים כל השנה כרבנותם וכך ראוי לעשות, אז גם פה להקפיד רק אחר רבנותם, ולא צריך להדיק לתת לאשתו או לאחד הילדים שלא שומרים רבנותם, אלא בעצמו ימתין וידליק. עד כאן הקטמתנו להיום. 03-593-93-03-500-9393. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה. כולנו זקוקים לקצת אור. פעמיץ תור עכשיו עם עשרות פריטי חנוכה במבצעים מנצחים. שלוש חבילות צלחות משושי 10 אינץ' מתקלות בצבעים, 10 יחידות ב10 שקלים. פעמיץ תור.
מיזם ענק, משפחה לומדת. מצטרפים ללימוד משפחתי במהלך סעודות השבת של לילות החורף הארוכים. אבא ובן, אמא ובת, בעל ואישה, כולם. כל הלומדים ייכנסו להגרלה בשווי 50,000 שקלים. ארגון תכלית, כוכבית 6031. גבאים, פותחים מסגרת אנחנו וילדינו בלילות שבת בשכונתכם ומצטרפים להגרלות.
כוכבית 6031.
ארגון תכלית.
מאירים את הבית ביפה נופלדהיים, מבחר ענק של ספרי קודש וסטים במבצע. חדש, שס המאור, מהדורת והגיטה בכריכה רכה, רק ב-120 שקלים ורק בימי החנוכה. ושלל מבצעים נוספים בסניפים, באתר יפה נופלדהיים ובטלפון 1599-581-581, כפוף לכללי המבצע.
בטח עכשיו, רמי לוי שיווק השקמה מתחייבים להישאר בשבילכם סל הקניות הזול במדינה, על פי סקרים שפורסמו במאקו, רדיו גלי ישראל, וואלה ואייס. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
רכשו כעת את ערכת השבת של ארגון ושמרו ב-770 שקלים בלבד, ועוד משפחה תשמור שבת בזכותכם. 0547-580-0058.
יש לך רישיון סוג ב' אבל תקוע בלי עבודה? יש לנו עבודה סוג א' בשבילך. חלה בנימין מציע הכשרה מקוצרת לרישיון אוטובוס ציבורי זעיר, שתאפשר לכם לעבוד ולהתפרנס בכבוד. לפרטים התקשרו 051-201-201-2 051-201-201-2.
נועם שתיים היברידי, איתכם בכל מצב, בימי חול ושבת, בימי שגרה וגם בימים מורכבים אלה. אנחנו איתכם. ועכשיו מבצע מיוחד. התקדמו לנועם 2 וקבלו בקבוק טרמי יוקרתי שומר קור וחום מבית אפיקים. אפיקים, מעל כל מה שיש. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26. כפוף התקנון.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים מכירים, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, להשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינית כמה שניתן, כדי שנוכל בסייעתא דשמיא להפיק את מרב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
טוב, שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
מאוד מאוד נהנה מהספרים של הרב והתוכניות.
תודה.
רציתי לשאול, בכל סעודת שבת, בסוף הסעודה, תמיד נשאר קצת לחם, חלות, לחמניות, בכל מיני גדלים. אז עכשיו השאלת, ועכשיו למעשה זה לפעמים ככה חצי לחמניה, שאף אחד לא יאכל את זה. אני לא מדבר כשיש אורחים, אבל גם סתם בבית. אז תמיד אני מסתפק מתי זה נחשב מוקצה, באיזה גודל. וגם אם זה ממש פירורים, נגיד שזה מוקצה, אז אני משתדל לא לזרוק את זה לפח. אז מה שאני רוצה לעשות, לקחת את זה עם צלחת ולשים את זה בסקית, ואז מוצאי שבת אני סוגר את הסקית. אבל גם זה אני לא ידעתי אם זה נקרא טלטול מהצד לצורך דבר המותר או צורך דבר האסור.
בוא נעשה סדר. מה שמובא בשולחן ערוך בסימן שלחי צף חבזן שפירורים זה מוקצה פחות מכזית, יש לזה שתי הגבלות. הגבלה ראשונה, שאם זה לפני ברכת המזון זה לא מוקצה. עוד פעם, לפני ברכת המזון זה לא מוקצה, כי בתוך הסעודה יש רגילות לאכול אפילו פירורים קטנים. לכן אני אמרתי וכמה וכמה פעמים, וגם אצלי בבית אני אומר, לפנות את השולחן, נשתדל, לפנות את השולחן לפני ברכת המזון. אפילו שרק אחד עדיין עוד לא בירך ברכת המזון, זה מספיק כדי לא לתת להם שם של מוקצה, כי זה לא חריג לאכול פירורים, אם הם לא מעושים, כן? מתוך השולחן. זה נקודה אחת. אז באמת, אם אתה תקפיד שיפנו את השולחן לפני ברכת המזון, או לפני שאפילו רק אחד או שתיים לא ברכו ברכת המזון, זה לא מוקצה ואתה לא צריך כן לשום נרבים. לאחר ברכת המזון, שכולם ברכו, אז באמת זה חריג לאכול פירורים, אז זה מוקצה, אבל זה דווקא פירורים כאלה שאין רגילות להשאיר אותם. אבל אם יש רגילות להשאיר, אפילו שאתה החלטת לזרוק, נשאר חצי לחמניה. זה לא חריג. בן אדם שמשאיר חצי לחמניה לסעודה הבא, זה לא חריג. זה שהחלטת לזרוק, זה לא הופך את זה למוקצה. אם אתה תשאיר פירורים לסעודה הבא, זה חריג. פירורים קטנים שדרך העולם לזרוק, אבל אם השארת דברים שאין דרך העולם לזרוק, זה לא מוקצה. אז דברים כאלה שאין דרך העולם לזרוק, זה לא מוקצה. דברים שדרך העולם לזרוק, זה מוקצה. ואז באמת אתה צריך לפנות את זה באמצעות מזלג לתוך סקית, לקשור את הסקית ולשים את הסקית בתוך המפה שאתה מקפל. עוד פעם, לקחת סכין, לגרור אותם לתוך סקית שאתה פותח בצד השני או צלחת, ולהכניס את זה בתוך סקית, ואת הסקית הזאת לקשור, ואז לשים את זה ישירות בתוך המפה, ובכזה מצב זה מותר. זה טלטול מן הצד, לצורך דבר היתר, כי אתה לא רוצה לבזות את הפירורי לחם, וזה לא נקרא שאתה מטלטל מוקצה, כי הסקית היא ביד שלך, וכל הזמן היא ביד שלך, הסקית שאתה מכניס לשם את הפירורים. ברור?
מה רגע, ולקשור רגיל? מותר לקשור סקית רגיל? זה לא...
קשר אחד. קשר אחד.
כאילו מהידיעות של הסקית, לא את הסקית עצמה.
לא קשר בראש חוט, לא קשר בראש הסקית. צד לצד, אתה לוקח סקית של סקית הקפאת מזון, כן? או סקית של סופר, אתה פותח אותה ואתה גורר לשם את הפירורים עם סכין או מגב של שיש. ואתה לא מוריד את זה מהיד הסקית, כי אם אתה מוריד מהיד לא תוכל להרים אותה. לא מוריד מהיד הסקית, קושר את הסקית קשר אחד, שם את זה בתוך המפה ומקפל את המפה על זה וזורק. וזו הדרך מוציאתך מידי כל ספק.
בסדר, טוב, תודה רבה.
ברוך תהיה, חנוכה שמח.
אמן, גם לך.
שלום למאזין הבא.
ערב טוב הרן.
ערב מצוין.
רציתי לשאול שאלה כזאת, קיבלתי מכשיר שקוראים זה נינג'ה גריל. הרב מכיר מכשיר כזה אולי?
כן, הקטן הזה, חמוד.
קטן, חמוד, לגבי טבילת כלים, יש לו מכסה, זה דיגיטלי, אני מפחד לטבול דבר כזה שזה יארס. ואני רוצה לדון, האם המכסה הוא נחשב מכסה של הסיר, אולי הוא בכלל כמו תנור מהבחינה.
האוכל לא נוגע במכסה, האוכל נוגע בתבניות שבפנים, זה אתה צריך להדביל.
זה התבלתי את התבנית, רק המכסה נסגר בדיוק על התבנית, ואפילו יש חלק שטיפה נכנס פנימה.
לא משנה, זה לא נוגע באוכל.
אפילו אם האוכל קצת גולש,
משפריץ עליו, לא נוגע באוכל, האוכל משפריץ עליו, הוא מתלכלך באוכל, הוא משפריץ, אבל לא נוגע באוכל, לא משמש את האוכל.
ומבחינת זה שיש עדים בפנים כשדברים מתבשלים, אז הכל כאילו מלא עד למעלה?
הנינג'ה גריל, אף אחד לא ממלא את זה למעלה, מפוצץ עד המכסה, שהמכסה נוגע בזה. זה לא מציאותי מה שאתה אומר. אין כזה דבר. ממלאים את זה 3/4, אפילו אתה ממלא את זה כמעט עד הסוף, אבל עדיין המכסה לא נוגע באוכל. מה שנוגע באוכל זה הכלים שמכניסים אותם בתוך הבית קיבול. את זה צריך להדביל. זהו.
הבנתי. בסדר. תודה רבה.
ברוך תהיה, חנוכה שמח.
תודה.
שלום למאזין הבא.
שלום הרב, ערב טוב, חנוכה שמח.
ערב מצוין, תודה.
אני מאוד נהנה מהשיעורים של הרב, מגיר תודה.
תודה.
רציתי לשאול לגבי כיסוי ראש בפאה לבנות אשכנז. מה דעת הרב?
תראה, אני על הנושא הזה של לחסות ראש עם פאה או עם מטפחת ראש, משתדל במשך שנים רבות לא לענות על זה, בטח לא בשידור. כל אחד ישאל את רבותיו באופן פרטני, הוראה של זה, זה לא הוראה של זה, כל אחד יש לו את הסיבות ואת הכרחים שלו, זה לא דבר שצריך לדון בו מעל גלי היתר, ולכן אמך לכבודו שאני לא רוצה להתייחס לזה בשידור, לא לבנות ספרד ולא לבנות אשכנז.
אוקיי,
שאל את הרב הפרטי שלך שאתה מתייעץ איתו, תציע בפניו את כל הדברים ומשהו יגיד לך תעשה.
זהו, אוקיי. כי יש
בזה
מחלוקת גדולה בדבר.
ידוע שמחלוקת גדולה, וזה לא רק מחלוקת הלכתית, זה מעבר, ומעבר למעבר יש גם את ההתקדמות של הדור שלנו, התקדמות לרעה כמובן, לכן זה לא דברים שאפשר לדון איתם מעל גלי היתר בשום פנים ואופן, לדעתי, לכן אני לא רוצה לחוות דעה, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. שאל את רבך הפרטי האישי בארבע עיניים, תציע בפניו את כל הדברים ומה שיגיד לך תעשה.
אז אין צורך לחשוש לרמנים עושים אמרה בחד מתירים.
אני לא אמרתי יש לחשוש ולא לחשוש, לא להכניס לי לפה מילים שלא אמרתי, דיברתי דברים מאוד ברורים, אני לא מדבר על הנושאים הללו, בפרט לא בגלי היתר. מאוד ברור עניתי. שאל את רבך הפרטי, מה שוגיד לך תעשה. בסדר?
תודה רבה גול הרב.
ברוך תהיה, חנוכה שמח. שלום למאזין הבא.
שלום גול הרב, חנוכה שמח.
שלום וברכה.
רציתי לשאול הרב, אני איפה שאני גר, בעצם אני מדליק את החנוכיה בויטרינה שפונה לבניינים שממולי. זה באמצע הסלון. אני שם סטנדר ועליו בעצם את החנוכיה. בשבת,
אתה שם סטנדר ועליו את החנוכיה, דיינו בית חנוכיה, כן?
כן, מתחת אני שם כמו תבנית כזו, כאילו, שמיוחד לחנוכה.
בית חנוכיה על הסטנדר על עדן החלון ורואים את החנוכיה מבחוץ. מה השאלה כעת?
כן, עכשיו, בשבת, איך אני עושה שאני אוכל לקחת אותה משם כדי שהילדים לא ישחקו ואפילו את זה?
כן.
וגם שאני אוכל להשתמש אחר כך בסטנדר ללמוד. אם יש אפשרות כזאת, ואולי בסדר דבר עסוק.
כן. בעצם הבעיה העיקרית היא שברגע ששמת את החנוכיה על הסטנדר, הסטנדר הפך להיות בסיס לדבר האסור, ומיגוד התקצה לבין השפשות, התקצה לכול יומה, וממילא גם אחרי שהחנוכיה קפתה, גם החנוכיה ממשיכה להיות מוקצה, וגם הסטנדר ממשיכה להיות מוקצה. זה עיקר הבעיה. מה עושים כדי להשתחרר מהבעיה הזאת? בוא נצא מתוך נקודת הנחה שהחנוכיה שלך חנוכיה יקרה. שיש לדי שמוקצה בחמת אסון כיס, וממילא אני אומר את הפתרון הכי קיצוני שיש, הוא עונה על כל הבעיות. כי אם החנוכיה לא כל כך יקרה, אז יותר קל. אבל בואו ניקח חנוכיה יקרה, שיש לדין שמוקצה בחמת אסון כיס, ולכן גם לבני ספרד לא יעזור תנאי. כי תנאי הופך את זה, שזה לא מוקצה בחמת גופו, אלא כי יש פחתו לאיסור, אבל פה זה מוקצה בחמת אסון כיס, לא מועיל תנאי. קל וחומר לבני אשכנז שבכלל לא מועיל תנאי ברשעי אינטנסיב דלת. אז מה עושים בכזה מצב? אתה צריך לקחת את הויטרינה הזאת שבתוכה יש את החנוכיה, לשים את זה על מגש, ואת המגש לשים על סטנדר. על המגש צריך להקפיד לשים שם כמה חלה אחת או אפילו כמה חלות שאתה צריך אותם בדווקא לסעודות השבת. זאת אומרת, אתה חייב, אתה לא יכול להסתדר בלעדם. ואז לאחר שהחנוכיה קבתה, אתה מטלטל את המגש עם הבית חנוכיה והחלות, שם את זה על השיש או באיזה מקום שאתה רוצה, ואז אתה לוקח את הסטנדר, להשתמש בו. מה זה הפתרון הזה? הפתרון הזה אומר בעצם, ברגע ששמת את המגש עם החנוכיה והחלות, זה בסיס לדבר האסור והיתר. והיתר יותר נצרח לי, לכן אמרתי לשים בדווקא חלות שאתה צריך אותם לסעודת השבת. בסיס לאיסור ביותר שהיתר יותר נצרח, מותר לטלטל אותו. למה אני מטלטל אותו? כי אני צריך את הסטנדר. יש לי פה סטנדר, אין לי פה עוד סטנדרים. צריך את הסטנדר, יש לי פה עוד סטנדר. אף על פי שבאמת אני מטלטל אותו גם בשביל הסטנדר וגם בשביל החנוכיה. אבל כיוון שאני מטלטל אותו גם בשביל הסטנדר, זה נקרא לצורך היתר, זה מספיק. אם אפשר להרים ביחד שתיים את המגש, אתה ועוד מישהו, זה עדיף. זה לא חובה, זה עדיף. זה הפתרון שהוא חלק אחרי הרבה הרבה שיופים ואחרי הרבה עמקויות. הערכנו בזה בהליכות שבת חלק ב' פרק ז', בתשובה עין ב', כתבנו את זה בקצרה בהליכות מועד חנוכה בפרק ט'. זה הפתרון הקצר ביותר.
ואחרי זה הסטנדר נשאר בסיס דבר עשור כך?
הסטנדר
יותר
גמור.
יותר גמור. זאת אומרת, אני שם חלה, שזה נחבא, לוקח את המגש עם החלה, ושם את זה...
עם החלה והחנוכיה, המגש... יש עליו
כן, כמובן,
חלה שאתה צריך לשבת וחנוכיה, מרים את המגש, לוקח את הסטנדר. עדיף להרים שתיים ביחד את המגש.
אוקיי,
ובעצם
את המגש אני שם איפה שאני רוצה, נכון? כאילו...
כן.
אני יכול לשים את זה, ולוקח כן. ממנו את החלה וכל בסדר.
אתה לא, לא. אתה קודם כל תשים אותו איפה שאתה רוצה, ואז תיקח את החלה.
כן, כמובן.
אם החנוכיה לא יקרה, זה רק יש מחתו לאיסור, אז לבני אשכנז גם צריך לנו כמו הפתרון הזה, ולבני ספרד מספיק לשים את ישירות את החנוכיה על הסטנדר ולעשות תנאי שאתה רוצה לטלטל את זה אחרי שיחבא. אתה לוקח את החנוכיה ולוקח את הסטנדר, לוקח את החנוכיה, שם אותה באיזה מקום, לוקח את הסטנדר. זה אם החנוכיה לא יקרה לבני ספרד, אבל אם היא יקרה או לבני אשכנז כמו שאמרנו, אז הפתרון השני שצריך לעשות, הפתרון הראשון יותר נכון. ברור? ברוך תהיה וחנוכה שמח. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה.
שלום.
רציתי לשאול לגבי בן אדם שנשוי עם 5 ילדים.
כן.
והתגרש, ואחרי כמה חודשים התחתן עם עוד אישה, ופעם בכמה שבועות הוא נפגש עם הילדים שלו הראשונים.
כן.
עכשיו, בשבת חנוכה הקרובה, הוא עתיד להיפגש איתם בדירה הישנה שלו, ואשתו החדשה מדליקה עליו בביתו. האם היא מוציאה אותו?
רגע, תעצור שנייה. הוא עתיד להיפגש איתם בדירה הישנה שלו, וגרושתו לא תהיה בדירה?
לא תהיה בדירה, היא עברה לדירה אחרת.
זאת אומרת, לצורך השבת, כן?
כן. לא. היא אף פעם לא שמה. זה דירה ריקה, כל החודש היא ריקה, ושבת הזאת הוא מגיע לשם. פעם בכמה שבועות הוא נפגש עם הילדים שלו בדירה הריקה.
הילדים תמיד איפה גרים? אצל האמא בדירה אחרת?
אצל האמא השנייה.
הראשונה. זאת אומרת, יש פה 3 דירות. יש פה דירה שהייתה של בני הזוג שהתגרשו, שהדירה הזאת ריקה כל הזמן.
נכון.
ויש פה דירה של הבן אדם המדובר שהתחתן עם אישה חדשה, ודירה של הגרושה בדירה שלישית, כן? 3 דירות יש פה, כן?
כן.
יופי.
עכשיו, אשתו החדשה היא מדליקה עליו, היא פותרת אותו בדרך כלל. שאלה ברגע, בגלל שהוא בבית אחר, אז היא לא פותרת אותו, או ש...
אז ככה.
שהבית מחייב.
הבנתי, שאלה מאוד פשוטה. אשתו החדשה נשארה בדירה שלהם, שהם גרים ביחד, והיא מדליקה. אז בעיקרון, הוא נפטר בהדלקה שלה. אחסנה שמדליקים עליו בביתו, נפטר. זה נקרא אחסנה לכל דבר ועניין. אפילו שהוא לא מתאכסן אצל מישהו, אלא הוא בעצמו עכשיו מנהל פה איזה דירה מסוימת. אבל כמה שזה לא דירה שהוא גר שם כל השנה, אלא אני מבין מתוך הדברים שלך שהוא מגיע לשם פעם בתקופה.
פעם בו הוא מגיע לשם, כן.
פעם בתקופה של כמה חודשים, זה לא דירה שהוא גר שם.
לא פעם חודשים, כל חודש כמעט הוא מגיע לשם, יוצא, ככה יוצא.
כל חודש הוא מגיע לשם לשבת.
כמעט כל חודש. או שבת, או ביום חול.
אבל כשהוא מגיע לשם פעם בחודש, הוא נמצא שם הרבה זמן או רק איזה יום אחד?
יום אחד.
הבנתי. אז בעצם זה לא הדירה שלו, זה לא אפשר להגיד, אפשר להגיד שזה הדירה שלו, הוא לא גר שם, זה לא הדירה שהוא חי שם כמה ימים בשבוע. אז בכזה מצב הוא יוצא את חובה בדלקה של אשתו. זה לא נקרא שיש לו 2 דירות. דרך אגב, למי הדירה הזאת שייכת? הדירה הזאת שהוא הולך לשם שבת? הדירה שייכת לו.
הדירה כן, שלו.
הדירה שייכת לו, ואתה אומר שהוא נמצא שם בערך פעם בחודש לאיזה חצי יום, יום, משהו כזה. כן?
כן.
זה לא משהו
כן,
שהוא...
כן, הוא פוגש את הילדים שלו הראשונים.
הוא פוגש את הילדים שלו, אבל לא, זה לא משהו שהוא גר שם כמה ימים בשבוע, או כמה ימים בחודש, אלא פעם
הוא
בחודש.
הוא לא גר שם, אבל יש לו חפצים שלו, יש לו דברים שנמצאים בדירה.
כן,
דירה
כן.
דירה שלו, הוא בא לבית של הדירה.
זה לא כמו בן אדם ש... גר בדירה אחת וגר בעוד דירה. לא, הוא גר בדירה א', ומדי פעם הוא מגיע לדירה ב' להיות עם הילדים שלו קצת זמן. בכזה מצב הוא יוצא את החובה בהדלקה של אשתו, שהיא מדליקה עליו בביתו, והם, הילדים יוצאים את החובה בהדלקה של האמא שלהם, שהיא מדליקה עליהם בביתה.
אז זה לא נקרא עכשיו שהוא לא סמוך על שולחן, לא של אף אחד, והוא כאילו בעל הבית לפני עצמו עכשיו,
לא,
ביום
אז,
הזה?
אז זה ההבדל, יש פה הבדל מאוד עמוק. בעל יוצא בהדלקת אשתו לא בגלל שהוא סמוך על שולחנה, לא. בגלל שהוא אשתו כגופו, כשהיא מדליקה זה כאילו הוא ידליק. ילדים יוצאים מדין סמוך. בעל לא מדין סמוך. מדין שכאילו אשתו מדליקה, וכאילו בבית שם, זה אשתו כגופו. נר חנוכה, אישהו ביתו, הבית שלו מדליק, זה
כאילו...
הבית שלו.
כאילו עכשיו הוא לא מתנתק ממנה, כאילו הם קבעו שפעם בחודש הוא צריך להיות עם הילדים האלה. עכשיו היום הזה כאילו זה בשביל הילדים.
אם זה היה דבר שהוא יותר רווח, דיין הוא נמצא שם כמו, יש לפעמים רמים בישיבות, שהם ישנים בישיבה בחלק ימות השבוע, ובאים לבית פעמיים בשבוע. הם באמת צריכים להדליק עם ברכה בחדר שלהם בישיבה. או יש כאלה שעובדים, יש כאלה שעובדים בחוץ לארץ, יש עובדים בחוץ לארץ, או עובדים במקום רחוק, ויש לו שם דירה שהוא חלק מהשבוע נמצא שם. 3-40 בשבוע, אז יש לו שתי דירות שהוא שם, הוא צריך להדליק, לא נפטר בדלקה של אשתו. הוא לא נפטר בדלקה של אשתו, כיוון שיש פה שתי דירות. אבל בציור שלך שפעם בחודש הוא בא ונפגש עם הילדים שלו שם, זה לא נקרא שיש לו עוד דירת מגורים. דירת מגורים אחת יש לו. עכשיו, אני רוצה להוסיף עוד פרט. אם באמת יש פה איזו הבנה שהוא רוצה להדליק נר חנוכה עם הילדים ולתת להם אווירה טובה וחמודה ונכונה, אז בכזה מצב הוא יכול להקדים את ההדלקה שלו להדלקה של אשתו. נגיד, הוא יסכם איתה שהיא תדליק למשל בשעה שקיעת החמה עם 4.40, שתדליק נגיד בשעה 4.15. בסדר? והוא יקדים את ההדלקה לשעה 4, והוא יכוון שהוא לא רוצה לצאת בהדלקה שלה. אז בכזה מצב, מבאר בפוסקים בסימן תפרשיין זין, שאם אדם מקדים, אדם שנמצא במקום אחר, והוא מקדים את ההדלקה שלו לאשתו, והוא מכוון לא לצאת את החובה, אז בכזה מצב הוא יכול להדליק עם ברכה. גם לדעת מרן הבית יוסף, כפי שכותב הפרי הארץ, והברכי יוסף,
זה לא נקרא ברכה
שינה צירה. לרב פעלים וכו'. מה?
זה לא נקרא ברכה שינה צירה?
לא. למה לא? בגלל שהוא מקדים את ההדלקה שלו להדלקה של אשתו, אז זה לא נקרא ברכה שינה צירה, כי עוד לא חל עליו היציאת ידי חובה בהדלקה שאשתו מדליקה עליו. ככה כתבו הרבה פוסקים, כפי שאמרתי, שוט פרי הארץ, רב פעלים, המשתבורה בסיף קטן תזיין, בתוך ראשי זין. העובדה
לא מוכנים זה לגבי בחור ישיבה לעשות את זה, כאילו להדליק לפני.
לא, גם בחור ישיבה יכול לעשות את זה, זה לא נכון. גם בחור ישיבה יכול לעשות את זה, אם הוא מדליק לפני ההורים שלו, נגיד ההורים שלו מדליקים בשעה 7 בערב, והוא לא רוצה בשבע בערב, הוא רוצה להדליק בצאת הכוכבים, הוא יכול, בגלל שהוא מקדים את ההדלקה
להדלקתם, הוא יכול לכוון והוא רוצה להדליק 5 דקות
לפני צאת הכוכבים. אם ברור שהוא מקדים את הדלקתו להדלקתם, הוא גם כן יכול לברך. טוב, ערכו דברים, סתכל בהליכות מועד, הבאנו לזה את כל המקורות, גם בחזון עובדיה דרך אגב כך מבואר, אבל לגופו של עניין, בציור שלנו, הוא יצא את החובה מעיקר הדין בהדלקת אשתו, ואם הוא רוצה להדליק עם ילדיו, יקדים הדלקתו להדלקתה, ויכוון לא לצאת בהדלקה שלה, ואז הוא יכול לברך על הדלקה שהוא נמצא כעת.
טוב, תודה רבה.
ברוך תהיה, חנוכה שמח. שלום למאזין הבא. שלום למאזין.
Hello?
שלום וברכה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול הרב לגבי האחסנאי.
כן.
כתוב שבשולחן ערוך שאחסנאי, אם יש לו... יש לו פתח פתוח לעצמו, צריך להדליק לפתחו.
כן, זה משום חשדה. חשדה היום לא שייך, היום אין את הדין הזה. בזמנם היה הלכה של חשד, כי כולם מדליקים במקום אחד, אם רואים שהוא לא מדליקים, בן אדם יחס ויוצא, אומרים הוא לא מדליק נר חנוכה. לכן משום חשדה אמרו, צריך להדליק. היום אין חשדה, כי כל אחד מדליק במקום אחר. זה בפתח החצר הזאת, וזה בפתח חדר מדרגות, וזה בפתח הבית לחדר מדרגות, וזה בבית מבפנים, וזה על השולחן, וזה על החלון. כל אחד מדליק במקום אחר, אין חשדה. אז לכן היום נשאר הדין שאחסנאי משתתף בפרוטה עם בעל הבית, לבני ספרד, לבני אשכנז, רצו שידליק בעצמו.
הבנתי. בסדר. תודה רבה, כבוד הרב.
ברוך תהיה וחנוכה שמח. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
אני רוצה לשאול לגבי העניין של טעימה מהיין בליל שבת, שלשאר המסובין, חוץ מהמקדש, זה מצווה מן המובחר. אז ראיתי שהרב מביא, ככה אני גם מביא בסברה פשוטה, שברגע שמעבירים מהגביע לכוסות אחרים, אחרי שהוא שתה זה כבר יין פגום.
נכון.
ראיתי שרב ניסים מבין,
נכון, רב ניסים בחוץ שוני כותב לא ככה, נכון, רב ניסים בחוץ שוני כותב לא ככה, הוא כותב שגם אם שתו מהכוס ולא ממשיכים לשתות מאותה כוס, שזה פשוט זה בסדר, אלא מוזגים לו כוס אחרי זה גם כן בסדר, נכון, אבל אני רוצה לומר לך שיש גרז מפורש לא ככה, יש גרז מפורש,
כן, ראיתי את הגרז שהרב מבין
בסימן קופצה דקסיף, מפורש בגרז לא גרה, וברור לי שאם החוצ'וני היה יורד רגרז, הוא היה חוזר בו, זה ברור לי.
כן, למרות שהגרז היה מקום להגיד שהוא לא מקבל את החידוש של השער הציון, יכול להיות שהוא לא, לא אוכל מהחידוש הזה שמהגבי זה נחשב, זה נחשב כמו המקדש
עצמו. לא, 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 זה כולם מודיעים שאם שותים מהגבי זה בסדר גמור, זה אין מחלוקת.
מה הסבר בזה הרב?
הסבר מאוד פשוט, אם שותים מהגבי כולם ביחד, אז זה נקרא שתייה אחת ארוכה, זה שותה וזה שותה וזה שותה, זה לא נקרא פגום. כשאתה מעביר לכוס אחר, זה כבר כוס אחר. הכוס הזאת תהיה פגומה, מאוד פשוט.
הבנתי. ועוד דבר, כשמעבירים מהיין, כשמעבירים מהיין הזה, זה כוס שהייתה מוכנה לפני כן, והיא לא הייתה רביעי, זה, זה נחשב גם חיבוב מצווה? שאני שם פעם? קצת יין ב... אני אומר, כשהיה נגיד חצי רביעית לפני כן, מזוגה, לפני הקידוש, זה לא היה שיעור של רביעית. ועכשיו אחרי הקידוש, אני נגיד מתקן את הפגם, ומעביר לשם קצת מהיין של המקדש לקוס הזאת.
מצוין, אם, אתה, מה, את אם הכל... אתה מעביר מהיין של המקדש, אחרי שתיגעת את הפגם בקוס של המקדש, לקוס אחרת שיש בה יין או שאין בה יין, זה מצוין. זה מצווה מן המובחר.
זה... זה נחשב כחיבוב מצווה, אמרות שזה...
נחשב כחיבוב מצווה של מצווה ונבחר של רשע עיני נפסיף י' ד', כן. אבל קודם כל לתקן את הפגימה בקוס של המקדש, ורק אחר כך למזוג לקוס השנייה שיש בה קצת יין.
תודה.
או שיריקה, זה לא משנה. ברוך תהיה וחנוכה שמח. שלום למאזין הבא.
שלום
ערב תודה רבה. ערב מצוין, אם אפשר להגביע את הכל בבקשה. רציתי
שואל, זה מה שהרב גירים בהקדמה...
כן.
שאם בעל הבית אוכל את המקום,
כן.
למה האורחים לא נחשבים יחתנאים?
אחסן, כן. אתה שואל למה בעצם לא נגיד שרק בעל הבית ידליק וכולם יצאו את החובה, זה מה שאתה שואל בעצם, כן?
כן.
כן. אז ככה. בעיקרון, מכיוון שמקום ההדלקה זה לא בחדר האוכל, אם מקום ההדלקה היה בחדר האוכל, אז אתה צודק, יש פה בעל הבית שמדליק בחדר האוכל, וכולם אחסנאים שלו, ואז בכזה מצב, לכאורה צריך להיות שלא מדליקים, אלא רק משתתפים בפרוטה, לבני אשכנז כן, לבני ספרד לא. אבל המציאות היא לא כזאת. המציאות היא כמו שאמרנו שהחדר אוכל שמדליקים שם שאוכלים שם זה כמו חדר אוכל של בית מלון, זה כמו מסעדה, אין שם שום פרטיות, אוכלים ויוצאים. אז ממנו יוצא שגם בעל הבית צריך להדליק לא בחדר אוכל, גם בעל הבית צריך להדליק בדירה שהוא ישן. אז בכזה מצב אין פה דין של אחסנאי, כי אחסנאי כלפי בעל הבית שאנחנו אוכלים ביחד באותה דירה, אבל פה אנחנו אוכלים ביחד באותו מקום, אבל אני לא אחסנה שלך בשינה. בשינה כל אחד יושן במקום אחר. אז לכן בכזה מצב, ערכנו בזה בלוחות מועד חנוכה בפרק ח' בהערת צד ג', בדיוק בגדרים, בגדר הזה שאתה מדבר עליו, בדיוק בסביב הספק הזה. לכן אמרנו שמסתבר מאוד שבכזה מצב אין דין אחסנה מצד האורחים כלפי בעל המשמחה, למה? כי כל אחד יושן בדירה נפרדת, ובדירה שהם ישנים, ששם הם מדליקים, הם לא אחסנאים שלו. אז לכן בכזה מצב, כל אחד ידליק. כתבנו שעל הצד היותר טוב, יכוונו שהם לא רוצים לצאת בהדלקת בעל השמחה, שלפי חלק מהראשונים זה מועיל, והשתדלו להקדים את הדלקתם להדלקתו, שלפי כולם זה מועיל, ואז אין שום ספק. אף אחד מישהו, לכאורה,
הדירה שהם גרים בה כרגע, זאת אומרת, הקדר שהם קיבלו, בעצם זה לא שלהם, זה גם
שלך. כן, אבל זה לא שייך להגיד אחסנה. אחסנה שייך להגיד שכולם נמצאים באותה דירה, לא בדירות נפרדות. אחסנה היא פירושו,
זה לא דירה,
זה חדר נפרד, זה לא משנה, זה חדר נפרד, זה דירה נפרדת. אם זה היה באותה דירה, אתה צודק, אנחנו אורחים שלך, אנחנו איתך ביחד בבית שאתה מדליק. פה כל אחד בדירה אחרת, הם לא נמצאים איתו בדירה שהוא מדליק. בדירה שהוא מדליק הוא לבד. אז הם לא אחסנאים שלו בדירה שהוא מדליק. הם אחסנאים שלו ברעיון. ברעיון שאתה משלם עלינו, אבל אנחנו לא, באמת לא, לא, לא מתגוררים אצלך, לא מתבטאים אצלך. אלא מה? אוכלים ביחד. אין החינם, אם זה היה מקום אכילה עיקר, ומדליקים שם, אתה צודק, אבל לא מדליקים שם בחדר אוכל של, של, של שבת חתן. זה כמו בית מלון.
אני מבין לדבר הרב, שלא נכון להדליק, או
שלא
מדליקים, זה
המציאות. שאסור להדליק. חדר אוכל של בית מלון, או חדר אוכל של שבת חתן, לא מדליקים שם נרות חנוכה. והערכנו בזה מאוד בהליכות מועד, למה לא? כי זה לא, כמו מסעדה, אין שום שייכות, אין שום פרטיות שם. מקום מכילה עיקר נאמר, בית של בן אדם, לא מסעדה. טוב.
עכשיו, רק עוד
שאלה קטנה, כבוד הרב. שבוע הבא בשמחת צדיק, כיוון שהזמן שלנו מאוד קצר.
מה?
נו.
איפה מדליקים, איפה מדליק בן אדם? בחדר?
איפה ידליקו מי?
המתארח אצל בשבת חתן, בקיבל חדר. מה הדליקות שידליק, איפה?
אז אמרתי בהקדמה באופן מאוד ברור. אם הוא יכול להדליק על החלון, מצוין. אם הוא לא יכול להדליק על החלון, ידליק בפתח של החצר של הקמפוס, ואם אין אפשרות, ידליקו בפתח הבניין שישנים לקמפוס.
והכל עם ברכה.
בוודאי. ולהשתדל להקדים את ההדלקה שלהם לפני ההדלקה של בעל השמחה. וגם לכוון לו לצאת בהדלקה שלו. ברוך תהיה וחנוכה שמח. שלום למאזין הבא. שלום וברכה.
חנוכה שמח, וכי הרב שבריכות ברכות, ראיתי הרב כתב לגבי
מנצ'ס. איפה בהליכות ברכות? אתה זוכר?
אצל הרב במאני, כן. לגבי מנצ'ס הרב כתב ראה לאל לגבי אלמנדוס. אלף את הניצרות.
אתה מדבר על הלוח ברכות או הליכות ברכות? על מה אתה מדבר?
לא, הליכות ברכות של הרב. כן, בהליכות ברכות הרב חיפשתי שם מנצ'ס.
הילוח ברכות, מכילה. אתה מתכוון ללוח ברכות, כן?
כן. בספר של הרב של ברכות, בלוח של הברכות. הרב במנצ'ס כתב ראה לאל אלמנדוס. אלמנדוס מברכים על זה מזונות כמו שהרב כתב. ראיתי בספר אחר לגבי מנצ'ס הרב שזה אדמה. רציתי לשאול את הרב, אני ראיתי את הרכיבים וגם ראיתי שם שיש קמח. הרב מבין במנצ'ס שזה קמח שבא לתת טעם?
כן. זה מורבע, זה מדבק אותו מבחוץ. זה מדבק אותו מבחוץ.
מה הרב מבין במנצ'ס?
מנצ'ס זה מזונות. למה? כי הציפוי בא לתת טעם.
זה לא בשביל לעשות צורות של
המנצ'ס. לא, לא. לא. אם הציפוי מקמח טירס, או מקמח אור, זה כבר משהו אחר. אבל אם הציפוי מקמח דגן, מזונות.
אז זהו, יש במנצ'ס, ראיתי ברכיבים, יש גם דגן.
יש שלושה סוגי מנצ'ס. יש קמח דגן, זה מזונות. יש קמח תירס ויש קמח אורז. בקמח תירס ובקמח אורז, אם העיקר אצלו זה החלק הפנימי, מבאר בורא פרי אדמה. ואם העיקר אצלו זה החלק החיצוני, אם זה קמח תירס שהכל, אם זה קמח אורז מזונות.
הבנתי, אם זה תערובת ואני רואה גם קמח, כי ראיתי גם אורז, גם קמח אורז, וגם קמח איתה, בפנים. על הסקית.
יפה.
למוכר.
כן, כן, הבנתי את השאלה. צריך להסתכל ברכיבים כמה קמח חיטה יש שם. אם יש שם קמח חיטה משהו כמו 15-20%, אפילו פחות מזה קצת, זה ודאי בא לתת טעם. אם זה 5%, זה לא בא לתת טעם. בדרך כלל זה 15-20% לפחות. ברוך תהיה, חנוכה שמח. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לדעת, היום הבנו שהמאפיות מתגנים את הסופגניות ואז אופים אותם. אז רצינו לשאול...
הם לא אופים אותם, לא, מכילה, הם לא אופים אותם, הם נותנים להם חימום קל, זה לא חימום של אפייה.
זאת אומרת,
זה לא חימום של אפייה, זה חימום קל. חימום של אפייה זה 10 דקות על 180 מעלות. זה לא מגיע למצב הזה, ולכן הסופגניה נשארה עדיין סופגניה רגיל, מזונות ועל המחיה גם מקביעות צעודה.
הבנתי. טוב, תודה כבר.
ברוך תהיה. מה אומרים בבני ברק? ניקח עוד מאזין? לא נספיק עוד מאזין. אזכירכם שבית תורה הלכה למעשה פעיל 24 שעות ביממה, כוכבית 5047. להזכירכם שחידון הלכה למעשה העולמי, השנה בגלל שנה מעוברת הוא מתאחר קצת. השנה אנחנו בעזרת השם על הלכות ברכות, מסימן קנ"ח עד רש למתת. מי שכבר למד ממשיך ללמוד, מי שלומד בעצלתיים ימשיך להתמיד בצורה יותר רצינית, כי אנחנו עכשיו בסוף כסלב, בעזרת השם כבר בחודש הבא, השאלות יתחילו לעלות לאוויר, אז כל מי שלמד נושאים של הלכות ברכות בעבר, זה הזמן להתכונן ולחזור שוב, שבעזרת השם נצטרף איתנו לחידון, מסימנים קנ"ח עד רש למתת, בחודש, מעלה חודש טבת, השאלות בעזרת השם יעלו לאוויר, והתוכנית תתחיל בתחילת חודש שבט בעזרת השם. עד כאן שעה ראשונה, פרסומות חדשות, ומיד חוזרים לשעה שנייה.
בימים ההם בזמן הזה.
כאן יחידת הפיקוח של משרד התקשורת, נאלצים להפסיק את פעילותה הבלתי חוקית של התחנה.
בחנוכה חוזרים לשידורי המהפכה.
כל האמת, כל
הסדרה הנוסטלגית של כל חי על מהפכת ערוצי הקודש בשידור חוזר. ימי החנוכה ב-11 בלילה, כאן בכל חי.
שתיים היברידי, איתכם בכל מצב, בימי חול ושבת, בימי שגרה וגם בימים מורכבים אלה, אנחנו איתכם. ועכשיו מבצע מיוחד, התקדמו לנועם 2 וקבלו בקבוק טרמי יוקרתי שומר קור וחום מבית אפיקים. אפיקים, מעל כל מה שיש. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26, כפוף התקנון.
עד שיחלה ספר מן השוק. רשת ספרי אור החיים מזמינה אתכם לשוק חנוכה מלא במבצעים מדליקים. מבצע מטורף על אלפי ספרים בכל המחלקות, השני בחצי המחיר. רוצים עוד? קבלו 28 רבי מחר ב-28 שקלים בלבד, 18 ליטי קומיקס ב-18 שקלים בלבד, והמון המון מבצעים נוספים. בקשו את קטלוג